אז מוכנים?
יאללה, אז השיעור הזה זה בעצם, טוב, כמו שאתם מבינים, הזמן מתקרב לקיצור, אז נעשה כרגע סוג של שיעור סיכום מלמעלה של השום האחרונים, 3-4 שום אחורה, גם מי שלא היה מקווה שזה יהיה מספיק בהיר כדי להבין את רוח הדברים, אם לא כמובן תעשו אותי ותשאלו, זה מעולה, ואז שבוע הבא, זה יהיה כאילו סוג של שיעור אחרון, שוב, זה לא אומר שבזמן שאחרי זה לא נלמד, אבל של מה? אז השיעור היום יהיה סיכום של כל מיני הוכחות לקיום האל, שדענו בהם כבר, והשיעור הבא יהיה סוג של חזרה לנושא של לא רק קיום האל באופן הקיום, מפשט פילוסופי, אלא יותר ברמה של תורה ומצוות, יהדות ויעקב. עכשיו דיברנו על זה, אמרנו על זה לפני הכל, באזור פסח כבר, אבל נחזור על זה, שוב, כי בסוף זה יסוד, סוד העניין, וזה חלק קריטי מהסיפור, אז נגיע לזה שוב בשבוע הבא. בסדר, אלא לא רק קיום האל באופן מופשט, והכל כוכב לספר את זה, אפשר שבוע. אלא גם תורה מצוות, התגלות, קבלת עם ישראל, וכל זה. טוב, אז אני אגיד את זה מלמעלה. אם אני מסכם, אז ראינו בשיעורים הקודמים, בעצם 4 הוכחות לקיום האל. היום אני אוסיף עוד אחת קטנה, אבל ננסה לעבור על כולם מלמעלה. כל אחת אני אגיד בקצרה מה היא אומרת ומה היא מלמדת. זאת אומרת, אם נקבל אותה, אז מה לומדים מזה? בסדר? הוכחה הראשונה שדיברנו עליה זה נקרא הוכחה אונתולוגית, שבעצם מה שהיא טוענת, זו הוכחה שיש עליה הרבה ויכוחים, כשדיברנו על זה באריכות, אז פרחבנו על זה יותר. זו הוכחה שהיא לא בנויה על שום תצפיות, היא לא נובעת מהעולם או משהו כזה, אלא מהגדרה של מושגים. שמה נאמר זה ממש בקצרה? נניח, נגדיר שהדבר השלם ביותר זה אלוהים, בהגדרה. זה מה שזה. כשאומרים אלוהים, זו הכוונה. אז אומרים, אוקיי, עכשיו בוא נברר על הדבר הזה ששב הגדרנו, או שקראנו לו שם, מהו? האם הדבר הזה הוא רק רעיון, או גם קיים במציאות בפועל? ואז אומרים, טוב, בין שתי האופציות האלה, מה יותר שלם? אלוהים כרעיון, או אלוהים כגם בפועל? פשטות, גם בפועל זה יותר שלם, מאשר רק לרעיון. ואז לפי ההגדרה של אלוהים זה דבר הכי שלם, אז בהכרח, בסדר? זו בגדול ההוכחה. בשיעור שדיברנו רק על זה, אז דיברנו על כמה עירורים ודיונים בזה, ויש בזה מה להרחיב. בכל מקרה, מי מקבל את ההוכחה הזאת, אז בעצם זו הוכחה שמבחינת מה היא מלמדת, היא מלמדת הרבה, היא לא רק מדברת על בורא עולם, מתכנן החיים או משהו כזה, היא מדברת על הדבר הכי שלם באשר הוא. בסדר? אז לכן הכמרה, ההיקף שמה שמעת זה מאוד גדול. בגלל שכמה מאלה שהיו פה היום, שאלה שכאן היום לא היו אז, אני אגיד אור אחד על הטיעון הזה שהוא מתבקש, ומה שענו על זה, ענו על הטיעון הזה, מה זאת אומרת, אני יכול ככה להוכיח כל דבר, נגדיר שיש, ניקח איזה שם חדש, שימי, שימי זה האריה המושלם ביותר, בסדר? מושלם ביותר, שהוא יכול לעשות הכל, הוא גם את זה, גם את זה, גם את זה, הוא גם אוכל, וגם רץ מהר, וגם כשהוא נח הוא יכול, כל מה שאני יכול לחשוב על הרעיון מטעם, הוא עושה אותו, ואז בכך הוא יהיה קיים. כי מה יותר מושלם? שימי כרעיון, או שימי כגם בפועל? גם בפועל. אז אפשר בעצם ליצור כל דבר, כמו זה נוסחה שאיך אומרים, זה כמו ג'יני, מה שאתה מכניס, אתה מקבל בסוף. אז כמובן שזה לא עובד. כלומר, זה לא ההיגיון הפנימי של ההוכחה. למה? כי להגיד אריה מושלם, כבר שם יש לך איזושהי סתירה. מה זאת אומרת? אריה הרי, סתם, דוגמה, אריה, פה זה אומר שהוא לא חמור, בוא נדע אומר שהוא, וואו, זה להרכיב כאילו שני הגדרות שהן לא הולכות ביחד. אמרנו אז משל לזה, שבתרגיל בגיאומטריה, שבונים בניית עזר, אז אתה יכול להגיד משהו אחד, אתה יכול להגיד הורדתי ענך, אתה לא יכול להגדיר הורדתי ענך, והוא גם חוטא זווית, מי אמר לך? נכון? אם זה, קיצור, תלוי ב... לא נרחיב מה זה, אבל אם תלוי זה משולש, זה יכול להיות שזה גם וגם, אבל צריך להוכיח את זה, זה לא ככה. בסדר?
אבל גם ב... להניח שיש אלוהים...
נכון, אבל שמה בעצם, כאילו השלב הראשון, הוא בעצם... זה נכון שמגיעים לשם, אבל לא מתחילים לשם, מתחילים מזה, רק נגיד שהדבר הכי מושלם הוא אלוהים.
לא, אבל עדיין... נגיד, גם עושה בשלב שני, אתה אומר, להגיד קיים זה יותר טוב שלא קיים.
נכון, נכון. בשיעור הזה דיברנו עליו, הרבה יום חושבים שזוכחה גרועה, לדעתי יש בזה משהו, כלומר, אבל הרבה לא אהבו את החוכחה הזאת, בלי קשר לדתיים חילוניים, כלומר, יש שאהבו את זה, הרבה שלא אהבו את זה, לגבי זה שיש פה הנחה שקיים, לא קיים, נכון, זו הנחה שהיא לא פילוסופית טהורה, אבל היא סבירה, אז מי שמקבל אותה יכול לתת עם ההוכחה. כלומר, מי שעבורו, המעשה שעשית עם הידיים, שדבר שקיים בפועל ביותר מאשר דבר שרק ברעיון, אתה יכול להגיד מי אמר, נכון? אף אחד לא אמר, אבל מי שחושב את זה, זה בוא, אחורה יש לה איזה שידור.
זה אמר שני, יוצא לך, לפי זה, אם זה נכנס את ההגדרות האלה, אז יוצא לך, או האלוהים שהוא פנטאיסטי כזה. הוא
לא חמצי, הוא לא... למה? למה? הוא גם קיים, הוא לא חייב להיות מוגבל לקיים.
אבל קיים זה אומר...
קיים זה במושגים שלנו.
קיים זה אומר גם מוסיף שם, זה לא אומר מוגבל המוסיף שם. כלומר, שוב, אני לא ארחיב בזה הרבה, אבל בשיעור אז, אז גם אז אמרנו על זה, יש ניסוח אחר של ההוכחה, שהוא אומר, מה יותר שלם, דבר שהוא קיים או דבר שהוא מוכרח שהיא קיים? מוכרח כמו שברמב"ם באחד המורה, באחד ההלכות. כלומר, קיום שהוא לא תלוי בשום דבר אחר. אז גם לזה, זה מגיע גם לזה. זה לא מחייב קיום.
כאילו אפשר להמשיך עם השאלות האלו על כל שאלות, מה יותר טוב, שהוא מוגשר או שהוא לא מוגשר? כאילו האלוהים.
אוקיי, כן.
ואז ככה גם להוסיף עוד דברים לזה.
נכון, ההוכחה הזאת היא באמת...
זה עדיין מאוד כאילו...
היא כן מגיעה להמון דברים.
לא, לא. כי הוא מוציא את אחרת, לא, אז אתה לא יכול
לתפוס את המוציא. לא,
אבל... על-פי הטענה הזאת אתה יכול רק להוסיף לו דברים, אתה לא יכול להוסיף לו.
כן, בדיוק. עכשיו, אתה יכול לשאול...
נכון, את הדברים שאתה מוסיף לו זה גם חיתויות.
אז אתה יכול לחזור דברים, ואז אנחנו מגיעים לשאלה הקלאסית.
מה? איך אתה יודע? אתה לא מבין. אתה בכלל לא יכול לדבר עליו.
זה לא שאתה לא מבין. זו הנחה. זו הנחה שאתה לא יכול לקבל אותה. אם מקבל אותה, זו הנחה הזאת היא טובה לך.
לא, זה נובע מחוויה מציאותית.
מעולה. זה נובע מהשערה גריידה. אבל מי שמקבל את זה, עבור הכרה היא טובה. אני מסכים. אני מסכים שמי שיגיד קיום זה לא בכלל יותר מאשר רעיון.
לא, כאילו יכול להראות חסרונות של דברים
כאלה. יכול להיות.
זה כבר
נמוכה. לכן אומר, ההוכחות, בכלל כל ההוכחות שאנחנו נאמר אותן, ההוכחות שנובעות מכל מיני הנחות, מי שבשלב מסוים אומר, ההנחה הזאת היא לא מקובלת עליי, מעולה, ההוכחה הזאת היא לא תופסת בשלב. בסדר? אומרים זה, it's a free country, כן? רוצה, תיקח, אם אתה סבור, לא שאתה, הפקעתה, כל אחד. שקיום הוא לא יותר גדול בכך מאשר רעיון, אז הנה לך, אם הכל חזאת היא לא...
אנחנו רוצים משהו יותר גדול, זה משהו מושלם.
נכון, אתה מגיע בסוף למושלם. יפה, אני שנייה עוצר מהדיון הזה על האונתולוגית, עובר הלאה. עכשיו, כל האחרות הן בעצם יותר דומות אחת לשנייה, מאשר האונתולוגית, כי האונתולוגית באמת היא לא נובעת מהעולם בכלל, היא רק ממושגים, כאילו. אז נעבור לקוסמולוגיה. סתם לסבר את האוזן, איך קוראים לו? השר האנרגיה לשעבר, שטייניץ, מאוד אוהב. והוא אמר, הנה, הוכחנו כל מיני דברים, והוא חושב שזו הוכחה טובה, כי בלי זה יוצא כאילו סתירה. זה היה, הוא אוהב את זה מאוד, הוא כתב איזה ספר, לא קראתי אותו, אבל כי הוא ספר...
הוא מתארח,
הוא התחיל להוכיח את זה. כן, הוא מודה בטה, ולא רק זה, הוא... הוא לא קורא לפילוסופיה, אז היה זה משהו, באמת מגניב, הוא... היה לו הישג, יש לו הישג ביטחוני מאוד חשוב, והוא... תלה אותו, או הוא כאילו ייחס אותו לחישוב של הפילוסופיה. מה היה הסיפור? הוא היה שר תקופה. בשנות חיית שנות ה-2000, הוא חשב, 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 והוא הגיע למסקנה שכנראה שהסורים רוצים, יקימו קורבנים. הוא מה חייב להיות? כאילו הוא חושב על המקום שלהם מולנו, והמקום הבעייתי שלהם בכלל כלכלית, ושהם רוצים עדיין שיהיה להם איזה כוח בעולם והכל, ושנות שם הוא לא הכי חווה וכו'. אמר, לפי כל הקריטריונים, מתאים שהם יחתרו להגיע לגלגל. והוא אמר את זה למי שצריך, והמוסד חיפש והמטכ"ל פשפשו בזה, ומצאו את זה. ואכן הם זה, ובעקבות זה אולמרט כאילו עשה את התקפה והורידו להם את המתקן, 2007 זה היה. ואז, רק ראשונים פרסמו את הסיפור, אבל כשזה התפרסם, אז הוא אמר, ראיתי את זה בזכות הפילוסופיה, כאילו... נתן לזה קרדיט, כאילו...
סתם חשב.
כן, אבל הוא אומר, אבל זה סגנון חשיבה שהוא לא כלימודין רגיל, שמתחיל ממה שאתה רואה מה הכוונה, מהפוך, שנייה, בלי נתונים, בלי האזנות, בלי כלום. מה, איפה כל שחקן נמצא, ומה הוא אמור לנסות לעשות לפי ההיגיון, כאילו, סתם, זה היה... סיפור נחמד על... הוכחה הבאה, קוסמולוגית. קוסמולוגית זה אומר, מקיום העולם. זה מופיע ברמב"ם בחצי שורה במלוכים, הרמב"ם מקבל אותה, על הצד שהעולם מחודש, הוא אומר שזו הוכחה מעולה. הרמב"ם עצמו, לפי מקומו ולפי הכבוד שהוא רכש לפילוסופיה היוונית, אז הוא אומר, זה עצמו זה דבר לא מוכח שהעולם מחודש. ולכן הוא מעריך מאוד להגיד שאלוהים הוא קיים גם אם לא נגיד שהעולם הוא מחודש. כן, גם לפי אריסטו. אבל על הצד שהעולם מחודש, הרמב"ם מקבל את זה בצורה פשוטה, מה זה הוכחה קוסמולוגית? אז יש לה גם כמה ניסוחים, נאמר ניסוח אחד שהוא כבר מלוטש יותר, כל דבר שהתחיל להיות, אז יש לו בורא. בסדר? למה אני אומר כל דבר שהתחיל להיות? כי בלי זה, אז הוא מתחיל להיות מעגלי, כי אומרים כל דבר יש לו בורא, ואז העולם קיים, אז יש לו בורא, ואז אומרים, אבל אז אם אלוהים קיים, אז גם לא יש בורא, ואז נכנסים לכל מיני זה, ולפני ולפני וכל מיני כאלה. אז מראש אומרים שהוכחה, היא לא אומרת כל דבר, הדבר הזה קצת מופשט מדי, אלא כל דבר שהתחיל להיות, יש לו בורא, העולם התחיל להיות, לכן יש בורא. מי אמר שהעולם התחיל להיות? אז גם זה בשיעור שהיה, דיברנו על זה, יש בזה שני צדדים לומר את זה. יש טיעונים לוגיים שתומכים בזה שהעולם מחודש. זה בנוי על זה שלא יכול להיות אינסוף בפועל. לא יכול להיות שהזמן שעבר מתחילת העולם עד עכשיו הוא אינסופי, בין השאר, וזה סתם זה נחמד לומר את זה, כי אז איך היינו מגיעים עד לפה, כן? אם הוא תמיד היה, אז כאילו אתה אף לא מגיע. זה טיעון אחד שאמרו, ועוד יש כל מיני דוגמאות, שגם המסד אינסוף...
או לפני מלא זמן, או...
מה, מה?
אבל זה לא, זה שתי הצדדים זה אינסוף.
אם הוא התחיל בעבר האינסופי, אז הגעת לפה.
אם מתי שם הוא להגיע?
הוא לא התחיל, זה אומר שהוא הולך אחורה, 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 עד אינסוף.
כמו שיש אינסוף.
מעולה, אז איך הגעת אלינו? כאילו, יש אינסוף זמן בינך...
לא, אתה לא חייב, אתה חייב שזה צריך להגיע לך.
אבל הוא הגיע אלינו, בהנחה שהוא הגיע אלינו, בהנחה שמחשב רואה אם הוא קיים.
למה
איך
עובר על
ציר,
זה לא עד כאילו מתחיל.
אלא, איך הוא עובר אם לא על ציר. הזמן שאנחנו מכירים אותו כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא בוקטור אחד. הוא הולך קדימה, נכון? אז בהנחה שהעולם תמיד היה, אז הוא אומר שיש זמן אינסופי בינינו לבין אותה התחלה, כאילו הייתה התחלה, בעצם אינסוף אחורה. אז אומרים, לא יכול להיות שיש אינסוף שקיים בפועל. אין לו אחי בזה, נקריא עוד מילה על זה. כן, נכון, שואלים מפה.
זה
בעיה. למה?
כי יכול להיות שזה עכשיו אתה בזמן, אתה עובר
בציר עכשיו. נו, אבל...
כמו שאני לוקח ציר מספרים, בחרתי אפס.
נו, בדיוק.
נו, אז מי אותו אפס, אז אתה לא יכול להגיע.
זה אומר שאני...
לא, אבל אתה יכול להיות סתם...
כי זה לא באמת אינסוף, הציר מספרים זה לא אינסוף.
זה כן
אינסוף. זה לא
אינסוף. עכשיו יאו, אני אגיד איזה מילה.
זה מספרים שאתה מכיר, של ה...
יפה. אני אגיד איזה מילה. כשאומרים שאין אינסוף בפועל, זה לא אומר שכשתגיע מספר נורא נורא גדול, יגידו לך, תשמע, אתה לא יכול לעלות את זה. זה לא אומר. תמיד אפשר להגיד לו מספר, תגיד מ-10 בחזקת 3 מיליארד. תגיד, זה פלוס אחד. תמיד אפשר לעלות עוד במספרים. אבל זה כרעיון, זה לא משהו על העולם. אינסוף בפועל הכוונה, מספר ימים, גודל מסוים וכולי, שזה לא יכול להיות אינסופי, וגם מתמטית, זה יוצא כל מיני סתירות, יש איזה תחידות ידועות עם המלון. נכון, שאם יש אינסוף חדרים ומגיע עוד מישהו, אז איפה ישים אותו? אם כל אחד יעבור לך ימינה. או כל מיני כאלה, זה מראה שאי אפשר להתייחס לאינסוף כמספר ממשי, זה לא עובד. זה סוג אחד של טיעונים. טיעון שני, והקונצנזוס המדעי כנראה תומך בזה, שוב, זה טעון, כי ברגע ששומעים בזה שהוא אתאיסט, אז הוא מראש, אבל הכיוון הזה של עולם מחודש, הוא מאוד מתחזק מהסיפור של התיאוריה המקובלת, שהעולם והיקום שאנחנו חיים בו, יש לו התחלה, לפני 13.8, לא נריב על הנקודה, אני רוצה פלוס מיליארד, פחות מיליארד שנים, אין לי בעיה, אבל המקובל אומר שהיקום, כמו שאנחנו מכירים אותו, התחיל לפני כ-14 מיליארד שנים, אז זה די מצביע, או זה מחזק את ההשערה, שהרבה אמרו אותה, שהעולם הוא מחודש. אם העולם הוא מחודש, אז בהכרח מישהו חדש אותו, ובוא נקרא לו אלוהים. זו הטענה. אני
חושב שיש ויכוח אם זה התחיל שם או שזה...
נכון, נכון. אז נאמר על זה עוד חצי מילה על זה, על מה היה לפני, כאילו, על זה. זה קצת בעייתי להגיד מה היה לפני, כי גם לפי המדע לא היה זמן לפני, אבל אפשר לשאול מה גרם, או מה היה הסיבה לפני, אז עוד שנאמר על זה מילה. גם ההוכחה הקוסמולוגית יש בה הנחה, הנחה סמויה, של לכל דבר יש סיבה. נכון, יש... צריך להסביר משהו, משהו מתחדש, אז מי הביא אותו? מי שכופר בסיבתיות באמת לא חייב לקבל את ההוכחה הטכנולוגית. בפועל, בכל חיינו היומיומיים, ודאי במדע ובהבנה ובכל זה, אז כן אנחנו מניחים סיבתיות במובן הזה. ולכן מי שמניח סיבתיות, אז הרוח רעי היא טובה. בסדר?
אפשר לקפור עוד הרבה יותר בחוקי הלוגיקה, כל מיני.
נכון, נכון. והנה איך למה, מי שיגיד, תשמע, ממה שיש סיבתיות, נכון. שאלה איפה שאתה, בסדר גמור. עוד רגע נראה שגם עבורם יש עוד טענה, אנחנו נגיד זה עוד רגע, אבל נכון, אני מסכים, שגם פה זה מניח שיש, שאם דבר יתחדש, צריך להסביר מאיפה הוא בא, מה הביא אותו. מישהו אומר, לא צריך להסביר, אוקיי, אז תסביר.
מה הטסטים אומרים שהיה לפני המפץ הגדול?
שהיה מעולה, אנחנו נגיד לזה בהוכחה הבאה, בסדר? נגיד כמה תיאוריות חלופיות שיש, והקורא ישפוט, קורא, השומע ישפוט, מי יותר מזנק זנקי אמונה או לא, או שנאמר לזה מילה, רק מה לומדים, מי שמקבל את הוכחה הקוסמולוגית, מה לומדים מזה על אלוהים המדובר, אז לומדים מזה שהוא ברא את העולם, ייצב אותו, גרם אותו. אם ניקח את התיאור של המפץ הגדול, אפשר גם ללמוד יותר מזה, כי לפי המפץ הגדול, אז בעצם לפי התיאוריה המקובלת, אז בשלב הזה, בנקודה הזאת, אז נוצרו הזמן והחומר וכל אלה. אם אומרים מישהו שברא את זה, אז אומר שהוא כאילו על זמני, לא חומרי וכולי, וגם זה אומר שהוא בעל בחירה, כנראה, כי אם דבר אינסופי, ברא דבר סופי, בסדר? אז כאילו זה אומר שמתי שהוא התחיל את זה. אוקיי? אז גם מזה אפשר, וזה חידוש מעניין, אבל שגם אחר הקוסמולוגית אפשר ללמוד מלד, כאילו כזה תכונות של על זמניות, על חומריות וכולי. וגם איזשהו באמת של בחירה. אוקיי, הנקודה הבאה, וזה כבר ממש נוגע מה שאתה אומר, כלומר זה קשור גם קוסמולוגית, אבל בחרתי לומר את זה דווקא פה. הבחירה הבאה, דומה קוסמולוגית, אבל קצת שונה, היא מכונה טיליאלוגית, זה כל מקום לכל מיני שמות. המקובל בעולם זה השען או תכנון או כל מיני כאלה, שהם אומרים, ההנחה היא כזאת, דבר מורכב, צריך מתכנן, מעצב, שיקבע איך הוא יהיה. כשאתה רואה שעון, אז אתה מניח שיש שען איפשהו שעשה אותו. אתה לא אומר, כן, זה נפל, ובדיוק הגיע רוח, וזה, אופ, 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 זה הגיע.
זה לא יותר חלק כמו עם הסיבה?
זה מה? יש דמיון ביניהם, יש דמיון ביניהם. לא יותר דבר בדיוק, כי פה אני לא אומר עצם ההימצאות על מישהו זה, אני מזהה תחכום, אני מזהה מורכבות בטבע. אותה מורכבות, אני אומר, מישהו סדר את זה, זה לא יכול לבוא מעצמו.
זה מדבר על סבירות.
כן, כולם מדברים על סבירות. לא, כל כך הפרעה ראשונה, אנתולוגית, כל השאר מדברים על סבירות.
גם השני טוען שזה, לא שזה לא סביר שהעולם נוצר לבד, אלא שלא יכול להיות שהעולם נוצר לבד.
כן, אבל גם שם זה בהנחה שיש סיבתיות, בהנחה שיש...
שום בעיה, אבל פה אתה אומר, יכול להיות שהדבר נוצר לבד, נוצר לבד, פשוט לא נראה לי, זה לא
סביר. נכון, בדיוק, אני מסכים שזה לא סביר. לא
סביר שזה
מה?
לא מכירים דברים...
נכון, אז מהניסיון שלנו דבר מורכב דורש מתכנן. אם הייתי מספר לכם שהדף הזה, הוא נכתב כי הבן שלי זרק טושים, וכזה מה שיצא. וזה לא דף כזה יפה, כן? יכול להיות דווי דף יותר יפה מזה, אבל גם הדף פשוט כמו זה, אף אחד להגיד, נו, זה יצא.
רגע, אבל...
להצלחה עם זה.
שוב, אני חושב שזה כמו זה הקודם.
שמה?
במקרה הזה, אתה שאתה צריך כבר גבול.
גבול של מה?
מתי,
אתה כבר לא צריך לתכנן. אוקיי, נניח. כלומר, מה קורה פשוט שלא צריך לשלום תכנן?
כן.
מקבל.
אז אפשר להגיד שתי מסקנות, או שהעולם הוא העולם, יש את המציאות. זה הדבר.
לא הבנתי. איך זה מתיישב עם ההנחה, שדבר מתוחכם צריך
לתכנן. יש משהו מחוץ למציאות.
נכון, או.
יוצר דבר מציאות. או שאני אגיד, פשוט המציאות זה הדבר האחרון, כלומר, אתה הולך לשרשר ציפתיות,
כן.
אז למה לא להישאר בתחום שאני מכיר?
כי אז זה לא מסביר מי תכן את זה.
מה?
ההנחה שלי, או מהמוכר, אבל העולם עצמו הוא מורכב.
הוא המתכנן.
הוא עכשיו עצמו.
זה הגבול.
קאונטר אינטואיטיב.
זה כאילו... זה יותר הגיוני, כי...
אתה אומר, שעון, אתה אומר, השעון עושה את השעון.
עצמו, כן.
יש לו איזה מערכת... עכשיו, מי שיהיה כשיש שעון ככה ימר, אז הנה חנמי, גם הוא אמר את זה לעולם.
זה הנחת המדע, כלומר, אני לא אניח משהו שהוא מחוץ, כאשר אני לא מכיר שום דבר.
מעולה, עכשיו, אמרת משהו חשוב, הנחת המדע,
זה נכון
שיש פה, וזה שאלה ויכוח חשוב, המדע, או המקובל במדע, שטיונים מהסוג הזה, אמרתי, זה לא משהו מדעי. כי המדע הוא פועל לפי הנחה של כאילו סיבות טבעיות, והוא לא עוסק בדברים שהם מטאפיזיים. האם זה אומר שזה לא הגיוני להסיק לשם? זה לא אומר את זה. זה אומר שהמדע לא עוסק בזה. המדע המקובל, האמפירי, עוסק ביש, ובתוכו הוא דן בדברים. הוא לא, בגלל אופיו, בגלל סוג הפרחות שבהם הוא דן, אז הוא לא דן בדברים שמעבר. האם זה אומר שזה לא הגיוני דן במה שמעבר? לא, זה לא אומר שזה לא הגיוני. זה אומר שהמדע לא עוסק בזה.
לא.
עכשיו, יותר מזאת, ואומר עוד מילה, הרבה מההנחות המדעיות, פשוטות ביותר, שיושבים עליהן כדי לעשות מדע, הן גם כן מוכיחות במובלה שמי שמחזיק בהן, יש בו איזושהי מנה בלבד. כלומר, זה כבר טיעון הבא, אבל אני אגיד במוחר, כמו זה, אתה יכול להגיב על מה שאמרת לפני.
בסדר, אבל מה
שאתה
מנה להגיד, גם אם בפועל שהמדע פועל, הוא לא עוסק בדבר.
הוא לא עוסק במה שמעבר.
אבל, ההנחה הפילוסופית של הדבר, היא אומרת בעצם, המציאות היא הדבר האחרון שאנחנו מכירים, ולכן אני רק אמין בתוך במציאות עצמה.
כן, אבל זה כבר סותר הנחות הרבה יותר פשוטות, כלומר, להגיד שיש הנחה שהעולם הוא הסוף, זה הנחה שהיא לא אינטואיטיבית. מי שגיד שזה כן אינטואיטיבי, אני לא אריב איתו, אבל עבור, להתיר רוב האנשים, ודאי עבורי, כהנחה אני לא רואה את זה, לא רואה סיבה לומר את זה. הפוך, אני כן רואה סיבה, להגיד שדבר מורכב, יש לו מתכנן, זה מובן מלא, זה כל ילד מבין את זה.
הוא המציאות.
זה לא יושב עם אותה אינטואיציה.
זה תורת האבולוציה.
המעולה, עכשיו, מה זה אבולוציה? אז זה שעה מעולה, היעור מאבולוציה, ובשיעור שדיברנו על זה, אז דיברנו גם על זה. אני עושה את זה, בגלל שאנחנו, יש לנו הרבה חומר, אז אני מקווה שזה יהיה בזלזול. האבולוציה, והאתאיסטים חושבים שהאבולוציה, ובאמת עושים, האבולוציה זה חדם זה פיצוץ, למה? כי עד אז, יגידו לך, תשמע, אדם משכיל, חכם, נורמלי, עד האבולוציה, עד דרווין, היה מאמין באלוהים, כי הוא אומר, תשמע, העולם מתוכנן, מתוחכם, יש בו המון פרטים, המון זה, בכך יש לו זה, בכך יש לו מתכנן, עד שהגיע דרווין והוכיח שאפשר להגיע מפשטות לתחכום, ואז הוכחה נפלה. זה לב הטיעון, זה לכן הם מאוד אוהבים את האבולוציה, כי אומרים, תשמע, כל ההנחה שאומרת, הנחה פשוטה, שכל אחד מבין אותה באופן אינטואיטיבי, שדבר מורכב צריך מתכנן, הוא לא נכון, הנה מצאנו דרכים להגיע לדבר מורכב בלי מתכנן באופן אקראי.
זה הטיעון השני של
תרמודינמיקה. נכון, אז כנגד זה נכון, אני אומר רק חצי מילה. גם העיקרון של התרמודינמיקה השני הוא גם כן, הוא תומך בהוכחה הזאת, הוכחה מהסדר, כי הוא אומר שדברים באופן טבעי הם הופכים ממסודרים למבולגנים. לא לאנתרופיה, כאילו לתשאיר חדר שיש בו אטומים מסוג אחד באזור הצפוני וסוג אחר באזור הדרומי, תשאיר זה 10, 15, 30 מיליון שנה, זה יהיה יותר מבולגן פעם הבאה שיש, סתוב לבדוק. בלי לדקדק בזה, הרב מיכל אברהם מתייחס לחוק הזה, החוק עצמו אפשר ליישב אותו, גם עם המסקנה של האתאיסטים, אבל ההנחת יסוד של החוק היא הנכונה. כלומר, ההנחת היסוד היא נכונה, היא אינטואיטיבית, והיא מה שממנה הוכחה, שדבר מאורגן דורש מארגן, כי בלי זה, באופן טבעי, דברים מתבלגנים
וכולי. מה שקדה בוביציה.
עכשיו, יפה, אז מה זה אומר, אז מה לגבי האבולוציה, מה התשובה תהיה? אז אמרנו אז, צריך שתיים משהו תשובות, נגיד עכשיו שתיים, בסדר? קודם כל, יש גישה אחת שהיא אומרת, גם בתוך האבולוציה, אם נדקדק ונעמיק בה, זה לא באמת, זה לא מחפה על כל מה שצריך לחפות, כלומר, גם שם, הסבירות הנורמלית לא מסבירה את זה. מה אני מתכוון, ואני, זה עכשיו פינה, זה לא, זה נושא שיש לי, שדיברו וכתבו עליו, מה אני מתכוון, אבולוציה מסבירה הרי מה קורה אחרי שיש אורגניזם שיכול להגיד אותו רשע לדורות הבאים, אז במשך הזמן, מספיק זמן, מספיק צאצאים, אז יהיה איזה שהם שינים גנטיים, ואותם שינויים, הבריאה הטבעית תעיף חלק, וככה נקבל עושר של מינים מתוך סוג אחד. אבל כדי שכל זה יעבוד, צריך בפועל שהחומר חי, שהוא דורש בתוכו המון המון דברים, למשל, אז זה אחד הדברים שזה דורש, כדי ליצור חלבון פעיל, אז צריך הסתעפות מאוד מדויקת של חומצות אמינו בסידור מסוים, שיתנו משהו שעובד. ומחשבים, לא, אני לא מתאמר מה שאני מבין את החישובים האלה, אבל אנשים שבדקו את זה, הם מניחים, כלומר, הם מגיעים למסקנה, שכשבודקים כמה צירופים פעילים יש של חלבונים, של חומצות אמינו שנותנים דבר שנותן פונקציה, לעומת כמה יש לא פעילים, היחס כל כך בלתי נתפס, שכמה אין, 10 בפסקת, כ-60 אני אולפלו יותר מזה. נראיתי אולי בפסקת 100-120.
מה, שיש מלא מלא לא פעילים וקצת פעילים?
כן, כן, יש כמעט אינסוף, שוב, אין דבר כזה אינסוף, אבל יש מספר כאילו שהוא ענק, 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 של לא פעילים ומעט מאוד פעילים, וסתם פרופורציות, המספר שהגיעו אליו, לא צריך לזה, אני ראיתי נראה יותר מזה, 10 בפסקת 100 או משהו כזה, זה מספר שהוא יותר גדול מכל החלקיקים ביקום המוכר לנו.
כפול מספר השניות של יקום
היקום. מעולה. ואז ברגע שדמרנו על זה, אז כבר, אז 14 מיליארד שנים שכאילו של הבדק שלנו, זה כבר לא כזה, זה לא כזה וואו, כן? 14 מיליארד זה הרבה לעומתנו, כי אנחנו חיים מעט. אבל לעומת להקים חלבון וזה, זה כבר, זה לא מספיק מקום וכולי, ולכן, אז זה סוג אחד של טיפיון. זה לא קריטי, זה אני גם לא בקיא, אבל יש רצו להגיד את זה, מלא ה-DNA הוא החוכם חתם, אז שם את זה בצד. הרב מיכל אברהם אמר את טיעון אחר על זה, שהוא אומר, אם אבולוציה עובדת, ואכן, בוא נניח שאבולוציה מסבירה הכל, זה לא המצב היום, אבל בוא ניתן את הקרדיט, בסדר? מסבירה הכל, גם את החיים הראשונים וגם את זה, את הכל היא מסבירה, מעולה. עדיין זה לא משנה את זה, שהעובדה שדבר, מהדברים הקראים אצל דבר מאורגן, עדיין זה מוזר. אלא מה? מה מניע את האבולוציה הזאת? כל מיני חוקים. חוקים של ברירה טבעית, חוקים שהשינויים הדקים בהכל. כלומר, ברגע שנגיד שבאופן מדעי הראינו את כל השלבים איך זה עובד, מה המנגנונים הטבעיים שמקדמים עולם ממצב של היעדר חיים למצב של חיים עשירים, אז זה עצמו, מי שעשה את החוקים, עליו אנחנו מדברים. כי החוק חוק פיזיקלי, חוק טבעי, הוא לא אומר, נקבע אותו, הוא מתאר מה אנחנו רואים, הוא מתאר מציאות, זה לא מסביר למה זה המצב, זה כמו, כן, חוק של הכנסת, מישהו קבע אותו, כן, יש לו איזה, אז כשאנחנו אומרים כוח משיכה, זה אומר שהתצפיות שלנו מסודרות לפי התלמיד הזאת, אבל עדיין מישהו קבע שככה זה יהיה, אז למה אנחנו מדברים? כלומר, הטיעון האבולוציוני, הוא רק מחזיר את הטיעון, טיון אחד אחורה. אז מה אתה אומר? שיש חוקים טבעיים בעולם שמביא אותנו מא' לב', בואו לב, מי אותם קבע? עליו אנחנו מדברים.
גם יש עדיין החומר.
העולם הוא, יש כבר, כמו שתגיד, נקבע שמזיז את היד. אני.
מעולה, אז מי שכופר בסיבתיות, אז אני מסכים איתך.
זה לא נכון.
אני מסכים איתך. מי שיגיד, תשמע, אל תשאל למה. מי עושה את זה? למה?
זה הוא הדבר.
אבל בסיבתיות, כי בהנחה המטריסטית הפשוטה, נגיד, אז כל דבר של סיבה, עד כדי כך שהטייסטים, לא נחיב בזה, אבל המטריסטים הקיצוניים, אין בחירה. למה אין בחירה? כי כל דבר, משהו קדם לו. אז אין אני. זה לא מתחיל, כל דבר יש משהו לפני, הקשר הוא הכרחי, אז בעצם הכל חייב להיות. זה שעושים סיבתיות במושגים.
בסדר, לא.
זה המסקנה של סיבתיות, אז להגיד, נעצר פה, זה, שוב, אפשר להגיד הכל. אבל זה לוותר על הסיבתיות, שזה אחד מהבניות הלוגיקה.
למה לעשות חוד סיבתיות? הרי גם אתה אומר שצריך גבול הסיבתיות, לא יכול לגלל לנצוף, נכון?
לא צריך גבול. כלומר, אם ההפכה הייתה מעגלית שאומרת מי ברא את זה, אז אני מסכים, היה צריך לדעת שלא להפסיק. אבל בניסוח כאילו מותקן יותר שאומר כל דבר מחודש צריך זה, אז אני לא שואל, לא צריך שואל אלוהים, כאילו לא מחודש.
כן, אבל בסופו של דבר יש איזה גבול, אתה בעצם אמרת, מחודש יש גבול.
יש גבול, אבל הוא לא גבול שירותי, כאילו, זה לא... אני מסכים שיש טענות שהם גם גבול שירותי, פה זה לא גבול שירותי, זה אומר, אני יכול לדעת, כי באמת זה מעל ומעבר, אבל את העולם הסברתי. אני צריך להגיד שהמסגרת הזאת, כמסגרת סגורה, היא בלתי אפשרית.
אני
צריך מישהו מבחוץ שתפעל, שעשה, שמשהו כזה. עכשיו נגיד עוד מילה, וזה קשור מה שיוצא אמר מקודם, מה אומרים על, על בריאת העולם, בריאת היקום. יש פה עוד טיעון, שזה טיעון שנקרא באנגלית fine-tuning, או אמרתי את זה בשיעור כשהדברנו על זה, יש כאלה שמחלים אותו, זה הווה, בשביל של הדוגמה. כי למה? יש כל מיני דברים בעולם שיחסים בין חוקי טבע שונים, שכמו שהם עכשיו, אז הם כן מאפשרים יקום יציב פחות או יותר, שיכול לאפשר בקצה קיום חיים והכל. אבל שינויים מאוד מאוד קטנים, וגם כאן בגלל מספרים בסדר גודל שדיברנו, בסדר גודל 20 קצת 100, 120, 115, כל מיני כאלה, שינויים מאוד מאוד דקים ייתנו יקום שהוא לא יכול להיות יציב. דוגמה, מביאים 4, 5, 6 דברים בעולם שהם קבועים, כמו יחסים בין כוח המשיכה לבין הכוח האלקטרומגנטי, לבין הכוח הגרעיני החזק והחלש, הקבוע הקוסמולוגי ועוד כל מיני כאלה, שכל הטייה, אפילו מאוד מאוד דקה שיש להם, לא מאפשרים עולם או יקום שהוא יציב. למה? אם כוח המשיכה היה חזק מדי, אז הפרץ המקדור לא יכול להתרחש, כי יכול היה להתכנס חברה ועם פוצט, אני לא עושה את זה, הוא בקיד וכל הזה. אם היה חלש מדי, אז היה רק מתפזר ולא יוצר כאילו מקומות, כאילו כוכב לכת, כוכב בכלל, שיכול להיות מגובש למקום מסוים. ועוד כל מיני דברים שלא מאפשרים כימיה וכו' וכו', בסדר? אז הטיעון הזה, הוא יושב על זה, שהיחסים הם מאוד מדויקים, ברמה של כאילו בלתי נתפסת עד כמה זה מדויק. אז אומרים, תשמע, כנראה שזה מכוון, כנראה שהדיוקים האלה, כנראה שהם יכולים. עכשיו, מה יגידו על זה האתאיסטים? קודם כל, כבר כמה אתאיסטים אמרו שבאמת כשמתקילים אותם, אז זו טענה טובה. מרדו כולל אתאיסטים קשוחים ועזבים והכל, אמרו ששאלו אותם איזה טענה הכי קשה לכם להתמודד, אמרו, תכלס זאת, כמה אמרו את זה? אמר את זה כריסטופר היצ'נס, שהוא נפטר מאז, אבל הוא אמר את זה, וזה, קיצור, זה טובה.
מסרטן, לא?
מה? מסרטן, כן, וכל השונאיו הדתיים אמרו, הנה, הנה, נתמת האל, והוא אמר, נפלתם על הראש, הוא המשיך לדבר, כאילו, גם על ערש דווי, כשהוא כבר כמעט מת, הוא המשיך את ההרצאות שלו, והמשיך להילחם בהם, הוא לא נתן לזה, ומסברים שבסוף ימר בגלל שהוא יהודי. זה לא מפתיע, כופרים חיים. כופרים, לא, זה לפני כמה, 10 שנים, לא, מי סיפר את זה? סיפר את זה הרב, הרב של אנגליה, שנפטר לפני
שנה,
הרב זקס.
מי לא נפטר?
הרב זקס, נראה לי גם סרטן. אתה אומר, זה קשור.
לא, אני אומר, כל מי שרוצה להביא אוכלך,
כן, לא, הוא נפטר בגיל יותר צעיר, שאתה לא משנה, לא, אני לא, להתחיל עכשיו לעשות ממוצעים ממי נפטר מסרטן.
לא, רק שכל מי שביא אוכלך.
יכלה הזמן ולא יכלה.
לא, כאילו,
מנסה
להבין בעצם על זה, איך
האתאיסטים מתייחסים
לעולם.
מעולה. על זה, השלב שאמרנו, נכון?
בכללי.
מעולה. אז אני אומר, כמובן שהאתאיסטים זה כמו הגדולה בשביל התתי זה, רק בהקשר הזה של...
זה היה אומר,
נגיד, גנוסטי. מה? נכון, בדרך כלל זה בא ביחד. כלומר, הרבה האתאיסטים אומרים שזה משנה גם וגם. כלומר, גנוסט במובן הזה שהם לא יודעים מי שלהם או לא, אבל מתנהלים כאילו אין. זה הרבה ככה אומרים, שאתה לא יכול להכריח לא, אבל אתה יכול להגיד. זה לא מעניין אותי, זה לא זה, זה לא סביר, ולכן, מה אומרים על הפדעה הזאת? יש כמה הסברים חלופיים, כל אחד יגיד, האם זה נשמע מה יותר דחוק. אחד ההסברים הוא, כמו ששיקום שלנו, שאותו אנחנו מכירים, יש לו גיל וכולי וגודל והכל, יש אין סוף יקומים מקבילים או בעבר או בעתיד, יש איזה מחולל יקומים שמחולל אותם, מתוכם הרבה מהם באמת לא יציבים, כי לכל יקום כזה יש יחסים שונים מבחינה פיזיקלית בין הכוחות השונים, ולכן באמת רובם כנראה לא מחזיקים מעמד, אבל יש כל כך הרבה כאלה שלפחות אחד יחזיק מעמד ובו אנחנו חיים.
מה זה יקומים?
עכשיו, כמובן שגידו זה, יש פה שתי המצאות, א', אתה ממציא שלא רק שיש את היקום שאנחנו רואים בעיניים, אלא יש גם עוד אינסוף כמוהו, ב', שיש מחולל יקומים, שמי זה, זה נשמע ממש כמו קלף שדתיים אמורים לשלוף. לא של...
אבל בסוף איך הם מתנהלים בתוך העולם?
פחות יותר כמונו.
כאילו...
תלם כמונו, גם הם עושים שכנע, כמובן אנחנו עושים שכנע, גם הם משקיעים מאמץ במה שהם עושים, גם אלה שכופרים בבחירה חופשית, הם מאוד...
בוחרים דברים.
הם בוחרים כל פעם, והם מתווכחים עם אנשים, והם כועסים על מי שמרביץ להם, הם כועסים למי שטועה.
זהו, אני חושב שאני חושבתי לגמרי. לעשות את השיטה הזאת של להרביץ להם, אז להגיד להם שזה היה כפוי.
מה אתה מחזיר וזה. אבל מה התשובה שלהם תהיה? נדעו לך מרפק חזרה, יגידו גם אני כפוי. אומרים, דבר עם הפורמט. אבל נכון, בפועל, אחת הסעניות, ולא דיברנו על זה ישירות, אבל הנושא הזה ש...
למה לא זורקים את זה מפינה מזחת, פשוט, וזהו?
שורקים את החיים, זה רגע, זה נשמע לי הצעה קצת אלימה. מה אתה בכלל עושה את זה באותה פנה אידחת?
אני לא מגיע.
ולמה שהם לא יעשו לך את זה?
כי הם שמאלנים, שמאלנים ציפונים, ציפונים
חלשמה. בום, הבנתי. איך תסביר את זה לאכונו סטלין? תסביר את זה לסטלין, שהאתאיסטים הם חלבים, לא בטוח. גם בסין, איך הם הרגו כמה וכמה.
כי כאילו מה, זה... מה אתם מנסים לעשות פה, כאילו?
למה אתם לא שתור את זה באלימוד? זה בעבר שלהם.
אלף, הם לא מנסים לקדם כלום.
מה
מנסים לקדם?
הם מנסים לקדם, לפי דעתם. הם מנסים לשחרר את ההמונים...
זה מלחמה על הצדק, האם יש אלוהים או אין אלוהים?
הם אומרים שההמון הוסף, ומכרו לו לוקשים וכל מיני בלבולי מוח, והם משחררים את ההמונים.
זה היה מוכרח.
שוב, לא כל טענה, כלומר, ככה שקראת, לא כל טענה שאני אומר פה ושם היא בעצם אותה שיטה, אבל עדיין, בסוף העולם הזה ימקים תנהלים כמו שהעולם הזה בנהל. ואומרים, בזמן מסוים, אנשים אוהבים להאמין בלוקשים, אנשים אוהבים למכור לוקשים, אז החיבור הזה של מוכר לוקשים וקונה לוקשים, נותן לנו דתות, ולכן הם משחררים אותנו, מנסים לשחרר אותנו, בינתיים עלינו זה לא עבד, אבל הם מנסים לשחרר אותנו מהדבר הזה, כמו שאני מניח שאתה תראה בעולם כל מיני דתות שיראו לך עזויות, או דתות או תנועות שיראו לך עזויות, ואתה מניח שתהיה מוכן להשקיע מאמץ כדי לשכנע ולשחרר אנשים מכל מיני דברים שהם שועבדו בהם, והם משחררים לעשות כל מיני שטויות משנים עברו. אז כמו שאנחנו עושים את זה לאחרים, כי נגיד, שמע, אתה חי במקום שבו כולם חמודים, אבל יש כל מיני תיסות וכל מיני דוגמות שתוקעים אותך, אז תשתחרר מזה, אז כולם עושים את זה כאילו לכולם, מנסים.
אני חושב גם שזה לפי גם הטענות, אם בן אדם אומר סתם יש אלוהים וכאילו וזהו כאילו, אז זה לא כזה מעניין, אבל אם בן אדם אומר יש אלוהים ולכן אני צריך לעשות ככה וככה, ולכן...
כמובן.
אני נגד זה וזה, אז אומר לך, כאילו, נכון. תגיד לי, מי אמר לך בכלל ש...
נכון, זה ברור שהרבה מהזעם והרבה מהרבק של האתאיסטים, זה מהרוע שהם רואים שהדתות עושות. זה ברור שזה מניע מרכזי, וחייב לומר, נעשים את זה, כלומר, זה שהם אתאיסטים ולא מסכים איתם במסקנות, זה לא אומר שהם טענות טובות, וזה לא אומר שהם מבקרים בדתות הקיימות שאנחנו מכירים. זה לא אומר זה בכלל.
אנחנו לא חיים על הדתות.
יש כמובן שדתות אחרות עושים הרבה מחדלים.
אם זה לפי, אם בגלל הרוע של הדתות עושות, איזה רוע היה מתוסף.
מעולה, אז אפשר להריב, אני מסכים, אני מסכים שהטיעונים הקלאסיים, הטיעונים הקלאסיים על רוע,
הם הרבה יותר חזקים. בן אדם שלו זה לא נשמע לו.
כי זה בריא יותר.
מה?
ועושים
את
זה
בגלל
כי זה בריא.
יש אנשים שלא עובדים.
באירופה לא עושים את זה כי זה לא בריא. בארצות הברית עושים את זה כי זה בריא. זה לא, אין בזה.
אני מסכים שאם עוברים למגרש הזה, של איזה דת עושה יותר רע, אז זה כבר מגרש אחר לגמרי של טיעונים, ובאמת היהדות, ודאי בשנים האחרונות יותר, אז הטיעונים כנגדה פחות חמורים מאשר הטיעונים...
הולך לעזה, הורג ילדים ערבים,
חפה פשע. זה משהו אחר לגמרי.
גם גלעד יכול להקריא לנו פסוקים מהתנ"ך שהילדים לא יוצאים בהם כזה יפה.
בסדר, הם רוצים להשתחרר,
להקים
את מדינת הלאום שלהם.
הדין יהיה פחות על ההווה הנוכחי או העבר הקרוב, אלא יותר על שבעה עממים, עמלק, האם זה מוסר וכל אלה, דיני מוסר, וזה אפשר לדבר, פרשה לפני עצמה. בסדר? שגם זה מספיק כדי להעיר אותם, כמובן שיותר מכריס אותם את אותם אתאיסטים לוחמנים, דברים שקורים בתקופה האחרונה, כלומר הם אומרים, תשמע, הנאצים, הם בנו על אותו רגש אנטי-יהודי שהנצרות גידלה במשך דורות, במשך הרבה הרבה שנים, אירופה קיבלה, וכמובן היום המוסלמים שאומרים, תראה, אם היית מאמין באמונה שלא אומרת כלום לא לך ולא לחבריך ולא למדינה, ולא הייתה, מדינה בלי חרב, אין להם בעיה. מעולה. כמו שאחד אוהב טייצ'י, ואחד אוהב סמכונות, ואחד אוהב גרין פיס, ולא יודע מה, אז יש עוד אחד שאוהב מדיטציה מיוחדת שהוא קורא לאלוהים. כנראה שפחות היו מלחמת. כמובן שזה מתחבר להם לכוח ופוליטיקה ומי יכפה את מי, אז זה משהו אחר לגמרי, ומלחמות.
ודתיים למה יש תיאור אחד, וזה ספרי.
נכון, אין מאוד, בשיעור קודם, בשיעור אחד אחורה, דיברנו על זה שהטיעון הפרגמטי מי יותר אלים בעולם, אז זה פרשייה אחרת, זה פרשייה אחרת, ובאמת בוויכוחים מהסוג הזה, אז כל צד דוחף את האלה לשנים. הדתיים אומרים, הנאצים הם אתאיסטים. את שני, אתאיסטים אומרים, תשמע, הנאצים בנו על רגש עממי,
נשרי,
שם איזה...
אנחנו לא מסכימים עם הנוצרים בדתיות שלהם.
נכון, לכן אני אומר שהוויכוח, מי עשה יותר רוע, זה כבר מיוש אחר לגמרי. תלוי מי זה, שם טיעון פנינה שנגיד לכם, אמרו את זה על הנאצים. אותו אחד שהזכה לי קודם, קריסטופר איצ'נס, זה אומר, הוא שאל את ה... הוא לוקח עם נוצריך, אז הוא אמר לו, כמה חברים מהממשלה הנאצית, מהקצונה הגבוהה של היטלר, כמה מהם, כולם היו נוצרים, אני חושב שכולם, כמה מהם, נשלל מהם הנצרות שלהם על ידי הכנסייה. הרי הכנסת הקתולית יכולה על כמה חומני דברים, להגיד, שמע, אתה כבר לא חבר, עשית א' וג', אתה בחוץ. אז הוא אמר, אחד, הכנסייה שאלה מאחד מהם.
על מה?
ממי זה היה, נראה לי זה היה מתגייר, אני לא בטוח. למה?
כי הוא
התחתן עם אישה מסקטור אחר של נצרות. אז הוא אומר, תשמע, אנשים רוצחי המונים, כל אחד מהם על ראשו, על מאות אלפים, חלקם מיליוני משפטים שנרצחו, ומה יש לצעק כבר להגיד? שהוא לא מתחתן עם לא זכר מי.
אבל הוא היה מתחתן פעמיים או משהו.
כן, למה שכזה, קיצור, אז יש את זה. אבל זה מגרש אחר של מי יותר טוב בעולם, מעולה. שם את זה בצד. בכל מקרה, יש את הטיעון הזה של יקומים מקבילים, יש כאלה שקוראים לזה בעצם יקום על ענק, שבתוכו חוקי הפיזיקה משתנים לפי אזורים. אז האזור שלנו הוא אזור פורה ויפה, כי החוקים שלו באמת נפול בהתאמה מושלמת, שהוא כן מאפשר, כל מיני קיומים שדברים, כל אחרים באמת יש פחות דברים.
אתה רואה גם שבדברים אחרים אין חיים.
אבל אתה לא רואה עד אין סוף, מה שאתה רואה, כל זה היקום שאתה מכיר אותו, אבל זה לא אומר שאין מחוץ עוד דברים. כמובן שלהנפיץ עוד כאלה מאפס, אז גם זה יגידו, תשמע, זה קלף שדתיים מסכימו.
רבע, זה קצת שונה.
מה שונה?
כל הטענות של דתיים הם מניחים דברים, עושים דברים
שהם חווים
במציאות.
למה? הם לא חווים במציאות מולטיברס, הם לא חווים... לא,
הם
רואים,
הנה, יש משהו כזה. כמו שאני מניח שאם אני לא יודע אותך, אני מניח שיש עוד אנשים
או משהו כזה, דיוני. אבל במרחב שבו אתה מכיר.
זה לא.
זה כן אחר לגמרי.
לא.
להגיד שאני רואה בן אדם אחד פה, עשרה יש עוד אנשים שם, זה טיעון מסוג אחד. להגיד שחוץ מזה פה ושם שאנחנו מכירים, יש עוד אין סוף פה ושם, משעמים.
לא, כי עכשיו גם... אתה אחר לגמרי. אבל זה משהו ש... פה ושם, זאת אומרת, זה משהו שאני חווה במציאות לעומת אלוהים שמונים, לא עוד יכול.
אוקיי, מעולה. זה טיעון טוב, זה טיעון טוב שיש הבדל בין אם אני מסיק משהו שמוכר לי, ובין משהו שלא מוכר לי. מעולה. גם על זה, מרן, אמר שלא בן מתייחס לזה, אמר, זה לא מדויק. המדע מתייחס, המדע המדעי מתייחס לשני הדברים, גם ללימוד מהמוכר, אבל גם כשזה לא עובד, אני עושה דבר לא מוכר, כדי להסביר. כל חידוש מדעי בסדר גודל גדול, הוא עובד על זה. הוא אומר, המוכר כבר לא עובד, ההסברים הקלאסיים שהעולם הוא במרכז, והכל סביבו, וכל מיני מעגלי משנה וכולי, כבר לא יושב, עשה לי משהו חדש. אז בעצם גם במדע, בתוך המדעות המדעית, המהפכות, הם כשאומרים, אני לא עוד חפי המוכר, ואיזה אני משליך על העולם, הם אומרים, לא, יש משהו אחר. כך הוא עובד.
נכון, כי הם אומרים, בסיס, מה שאני... אז אוקיי, לא להשתמש בתיאוריה הקיימת, אבל מתוך הנתונים ודברים קיימים, נבנה על זה משהו.
מעולה.
אבל לא משהו אחר מהמציאות.
שוב, אם אתה אומר שיש איזה גבול בירוקרטי, שמדע לא יכול לעסוק במשהו שמדע פיזי, אין לי בעיה עם זה. אז תגיד, המדע עוסק בחיי מסוים, אבל הטיעון הזה, הטכני הזה, הוא לא אומר שזה כבר לא הגיוני למעלה. זאת אומרת, המדע לא עוסק שם.
זה משהו אחר.
עמוד דומה יפה לזה, שאלו את אחד האתאיסטים האחרים באיזה דיבייט. רגע, אז אתה חושב שכל ה... יש תחום בפלילים, מעבדה לזוי פלילי, שכשמגיעים למקום, אז הם מנסים לזהות לפי האזור הפה של מי עשה וכל זה. כאילו, יש איזה שם, אבל באנגלית זה פורנזיקה. משהו כזה, גם בגרמה עברית. שהם בעצם אומרים, מגיעים למקום ורואים את הגלגל, מה הוא נשאר, ואת הכדור, ודם פה, ולא יודע מה, ואומרים, משהו נכנס מפה, היו שני אנשים, היו שלושה אנשים שבאו, אחד מהם נשאר בזירה וכו'. האם זה לא מדעי, כי זה מניח שבזירה הנתונה מישהו מהם בחוץ? זה לא מדעי. וכלים מדעיים. והם כן דעים בשאלה, האם מה שאתה רואה הוא כל הסיפור, או שהיה בו מישהו מבחוץ שבא ועשה דברים. כמו שאמרו, כשמוצאים משהו בעבר שהוא כתוב והכל, אז אתה יכול להגיד, תשמע, הדבר הזה הוא באופן טבעי, הוא זה, או אתה יכול להגיד, לא, מישהו כתב אותו, ובדבר, אני כתב אותו. אז זה כן תחום ש... זה לא תחום אנטי-מדע. אתה יכול להגיד, המדע כזה לא עובד בזה, אבל זה לא הגיוני. זה הגיוני.
לא,
האם המגרש שבו נדעים, האם הוא הסבר בפני עצמו, או שיש בו משהו בחוץ שצריך לחולל אותו, לתחם אותו לפעמים. אתה יודע?
לא, אבל אנחנו עוד דברים שונות. ידם נהחלורים שלא קיימים במציאות המכלול.
גם בפיזיקה זה מה שקורה. כלומר, בפיזיקה מגלים כוחות שלא ידענו כמעט עד עכשיו, על פי דברים...
אבל בתוך המציאות.
כן, אבל דבר שאין לך שום אינדיקציה עליו, חוץ מאיזה חישוב שאמרנו.
מעבר ל...
ההבדל היחיד בתוך המציאות זה שרירותי, כי למה, כי אני יכול להגיד, אני קיבלתי עצמי לעשות רק בתחום הזה. זה שרירותי, אין לי בעיה שתגיד את זה, אבל זה לא לוגי. אין בזה משהו לוגי שאומר, תשמע, רק פה אני יכול להמציא ולא שם. אתה יכול להגיד בפועל, אני עושה בתחום הזה ולא בתחום אחר, אין בעיה, כל אחד מה שהוא אוהב.
אבל יותר הגיוני. לא להניח משהו שמעבר ל...
תלוי מה אתה רואה. יש כל מיני מצבים, גם אתה כשתגיע לאיזשהו חדר, אז אם תמצא כל מיני מצאים, אז יש מצב שתגיד, לא, זה חדר טבעי, אין פשוט כוח חיצוני שמעורב, את הכל נכון להסביר לפי טלנטים טבעיים שגורים פה, ויש דברים אחרים שתראה, כשתגיד לו, כאן מישהו היה פה. כאן מישהו היה פה מבחוץ, עשה כל מיני דברים וכולי.
כן, אבל זה בגלל שאני מכיר שיש.
אפילו אם זה יהיה כוח שעד היום לא ראינו אותו. אתה יודע, הכוח הקוסמולוגי, הכוח האנטי-גרביטציה, כל מיני דברים כאלה, שעד לפני 50 שנה אף אחד לא העלה על דעתו שיש דבר כזה.
לא, זה לא.
אבל גילו שזה...
זה אותו דבר.
למה? זה לא מוכר.
זה לא שאתה מוכר, אבל זה בתוך תחומה
קרה. שוב אני אומר, שוב אתה מניח שהלוגיקה חלה בתוך התחום הפיזי ולא המטאפיזי. אבל זה הנחה, זה להנחיד את זה. אין סיבה לומר. למה? ההנחה הסיבתית הרגילה, היא מכילה את זה על כל דבר. עכשיו, אני...
לא, ברור שאני מתייחס רק לתחום ההכרה שלי.
מעולה, אז אני פשוטך אני עובר לנושא הבא, הוא קשור לזה, אני עובר לנושא הבא. אני לא מתאמר לומר שעניתי על הכל, כלומר פשוט אני באמת רוצה גם להתקדם. יש עוד שתי טענות שהן... המיוחד בהם שהם הפוכות, הם לא טיעונים פילוסופים קלאסיים שאומרים, אם קיבלת א' וג' אז תגיד זה, אלא הם מוכיחים שאדם בפועל הוא מאמין. מה אני מדבר? אחד זה הוכחה מהמוסר, והדבר השני, ועליו עוד דיברנו היום, זה הוכחה מהאפיסטמולוגיה. מה?
האם באלוקים או מה
מבטלי? אלוקים, מה בדיוק שהיה טובה, אבל באיזשהו משהו שהוא מעל העולם שקובע שיש... במוסר יש בזה איזשהו קנה מידה אמיתי, בסדר? והדבר הבא, זה הוכחה מהאפיסטמולוגיה, שזה אומר הכרה וידיעה. על מה מדובר? כל אדם מכיר את העולם לפי החושים שלו, מגע, שמיעה, ראייה, וכמובן גם לפי מבנים לוגיים שיש לו בתוך הראש. סיבתיות, סדר מספק, כל הדברים האלה. מה מצדיק לסמוך על אותם דברים? האם יש איזושהי הוכחה שיכולה להוכיח, שיכולה להסביר מה זה? עכשיו, מה הטיעון אומר? הטיעון אומר דבר כזה. אם אנחנו מניחים תכנון, אז אפשר, יש לנו איזשהו, זה הגיוני שנסמוך פילוסופית על אותם דברים, על החישה, על ההיגיון, על הסבתיות, על כל מה שיש לנו... כן, כי בראו אותך ככה, כדי שתוכל לראות דברים, לשמוע דברים, להבין דברים וכו'. אם זה לא, אז זכרו, אין סיבה להסביר. כמובן גם פה קפצו ההסבר של האבולוציה, כי הוא אומר, צריך את זה, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? ושוב, אני מקצה פה, היה ראוי דקה לדבר על זה שהוא שלם, אבל הזמן לא, כרגע לא מאפשר את זה. הטיעון האבולוציה הוא לא מיישב כאן, כי כדי להגיע לאבולוציה, כדי להגיע להסבר הזה, צריך אין סוף הנחות. צריך שכן תסמוך על החושים, על התצפיות, כן תסמוך על לוגיקה שאתה יכול להכליל. להגיד, אם ראיתי על לבית ג' אני יכול להבין גם דלת היוו. אם ראיתי שהכדור נופל היום וכל פעם, גם פעם מה הוא ייפול. או כוח מחיים ממשיך וכו' וכו'. כלומר, כל ההסקות האלה, אין להם בסיס במציאות. לוגי טהור. לכל הסקה שהיא או מעבר לעתיד, או הנחת היסוד המדעי, שדבר שהוא נכון פה הוא נכון גם שם, אין לי זה על מה לשבת. ותגיד, זה עובד בניסיון? לא נכון, כי כל הדרך שלנו לחוות את הניסיון, זה על בסיס אותם חושים, בסיס אותם הנחות יסוד. אז העובדה שהקרה שלנו כן מצליחה להבין דברים בעולם, וכן מצליחה להתקדם, וכן מצליחה למצוא דברים, אז זה אומר, זה נעשה בהתאמה. אם זה הדבר הקראי, מה הסיכוי? מה הסיכוי שמסלט רדיו שהוא לא קשור, שבמקרה נוצר, יקלוט תדר מסוים שנשלח. כאילו זה לא, צריך מישהו שיתאים ביניהם. זה לא מעצמו, זה לא סביר. אז הטיעון אומר, מי שבפועל סומך וחושב שהוא מוצדק ולסמוך, זה מראה על איזשהו אמון שעשו את זה עבור זה, וזה נועד בשביל זה. בהקשר של המושג, וזה כבר כן דיברנו יותר בהרחבה, אז הטיעון הוא די פשוט, הוא אומר, כדי שמוסר יהיה קיים צריך שיהיה אלוהים, זו הנחה הראשונה. הנחה שנייה, מוסר קיים, ממילא, בכך יש אלוהים. כמובן, גם בטיעון הזה אפשר להתחבק לו, מי שיגיד שאין מוסר באמת, אין בעיה. אז ההוכחה לא חלה לזה. אבל כל מי שכן רוצה להחזיק, או כן בפועל מחזיק בערכי מוסר, וכן חושב שמוסר זה לא רק טעם וריח אישי, אלא יש איזה אמת בדבר הזה, זה לא רק הסכמה חברתית במקום מסוים, אלא יש אמת מוסרית, אז הוא צריך להגיד שיש משהו מעבר לעולם, שנותן לזה תוקף, נותן לזה מעמד, נותן לזה את המקום שלו, והוא לא שם מאליו. לגבי זה, שוב, אני, כמו שאתם רואים, אני מרגיש לחלק מהדברים טיפה יותר מדי. הרחנו, מישהו רוצה להגיד על זה עוד איזה שאלה? על איזה...
איזה דיברנו?
על העניין של המוסר, דיברנו עליו שיעור שלם.
עד כאן ההקדמה.
עד כאן ההקדמה, מעולה. עכשיו, הסקירה הזאת היא, למה עשינו? זה קודם כל לראות גם מלמעלה מה הטענות, ב' למה הן מובילות. הטענה, למשל, של התכנון, אז היא לוקחת אותנו גם לאלוהים שמתכנן. שמתכנן את העולם, מתכנן את החיים וכו'. ההוכחה מההכרה והידיעה, זה אומר שהוא גם דואג לאנשים. הוא דואג שיהיה להם כלים, כלים לוגיים ופיזיים, תחושות והכרות, שמאפשרים התקדמות והבנה והכל, שם דוגמאות יפות שאמרו לזה, יש כל מיני מספרים, שהמציאו אותם בחקר תיאורטי של מספרים. מציאו אותם. חקרו כל מיני תחומים, מספרים מורכבים, מספרים זה, אי ועוד כל מיני. דווקא אי, אני לא בטוח שהוא נבע משם, כי יכול להיות שזה כן הגיע, מה שפיבי, אני צריך לבדוק את זה. פאי זה כן הגיע מהעולם, כי זה כן הגיע מלמדוד את העיגול. אבל אותם, כל מיני ספרים תיאורטיים, בדיעבד מצאו, שמסברים פונקט כל מיני דברים בעולם. אי שמופיע בעולם בהמון המון דברים, מספר אי 2.7 משהו. אשריך, אני... אחרי זה אני אבדוק, לכתוב באינטרנט, E או U-L number, הוא אפילו נקרא מספר
זהב, לא?
הטבעי, מספר הטבעי, כי מסביר המון המון...
I זה הדימוי הכי טוב.
I, שזה בכלל משהו מופשט לגמרי, ובדיעבד, אחרי שזה, אז צריכים איתו להסביר את כל מיני נוסחאות, זה שדברים
שקוראים בעולם.
E מה? E לדעתי גם בתוך העולם. לכן אני לא בטוח שהוא...
אתה יודע את הגידול בסוף השנה, הפקעת עצמו כסף לריבית.
אחרת, כן, זה מראה גידול של בעצם כל... של המון דברים, כמובן כולל חשבון בנק עם, 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 כזה, עם, עם קבוע כזה.
רק זוכר שלנד של איזה היא. ממש חשוב, שזה לא מסובך בה.
יש דבר כפול עצמו שווה
בנסק. נכון.
אז הוא אמר, טוב, נעשה את זה לעוד חוקים. חיבור, דברים כאלה, דברים שמר, בפחות קשה לתפוס, כי מאוד קשה לתפוס.
קיצור, זה מאוד...
הוא אמר שהדברים, כאילו, ככל שאתה עולה בדרגות, דרגה אחת, איי, אתה מוסיף עוד משהו, זה... לא יודע. אמר, זה דברים קיימים, וזה כאילו פתיחה למרחבים עצומים.
וזה פלא מטורף, כי זה אומר, אתה משקיע בכלל בשדה אחד, שהוא תיאורטי לגמרי, בכלל לא קשור לעולם, לא קשור לתביעות בכלל, אתה מגלה מספר, ופתאום אתה אומר, וואלה, המספר הזה מסביר בצורה, כאילו, פום, כאילו בדיוק, כל מיני תופעות עולמיות, פיזיקליות, שאנחנו פוגשים אותם ביום יום, זה פלא, אתה רגע יכול במקרה הכל, עכשיו אגיד.
ראייה למה
זה? זה ראייה ש... משני הכיוונים. אם אתה אומר איזה כיוון הפילוסופי, זה אומר, כזו התאמה, כנראה זה לא מוצא, כנראה שמישהו יישב ביניהם. הדבר השני הוא, אתה סומך על דרך האדם. בפועל, אתה סומך על זה, אתה חושב שזה בעולם באמת. אתה חושב שהחושים שלך והכרה שלך נזגים משהו. זה מוכיח לך, הוא מוכיח שאתה מאמין בפועל, באותה התאמה. כלומר, זה טענה שעובד בשני הכיוונים.
פשוט אם אתה מאמין במשהו...
א', לשכנע אותך שיש אלוהים, ב', להגיד, במובלע אתה מאמין באלוהים. אם אתה בפועל מתנהג בצורה א' וג', אז אתה מניח שיש מי שתיקף את זה והתאים ביניהם וכו' וכו'. אתה יודע? אז זה עובד לשני הכיוונים, הטיעון הזה. שאדם שבפועל, שהוא רואה דבר מסודר ומוכר, אז הוא מניח שיש לו יוצר, אז הוא בעצם מאמין באלוהים. אפשר לראות את זה. הוא יכול לצעוק שהוא לא מאמין באלוהים, אבל בפועל הוא כן מאמין. בפועל הוא כן מייחס לאותו סוג לתחכום ברמה מסוימת, הוא מניח, יש לזה אחראי.
כמו שאנשים
שאומרים,
אנחנו לא מקבלים מה שהמדע אומר, זה שטויות, הוא לא מאמין בזה,
ואחרי זה הוא עולה לאוטו, נוסע במטוס, נכון, ואומר, כן, יש בזה משהו, זה נכון שגם בתחום המדע יש דברים שונים, כאילו, יש דברים שהם יותר ניסויים, ויש דברים שזה, אבל נכון, מי שיגיד בפה מלא שהוא באמת, באמת לא סומך על התחום המדעי, כולל הנדסה, כולל זה, אז נכון, יש בזה סתירה, ולומר את זה, לבין לעלות על גשר, לבין לרדת במעלית, לבין... כלומר, מי שטס במטוס, אז הוא מוכיח לעצמו שהוא מאמין איכשהו בעולם המדעי, שוב, יש די הרבה מדברים, אבל בוודאי על העולם הזה הפיזיקלי הרגיל, ניוטון, זה בנוי על זה, בסדר? אז הוא יכול לצעוק שהוא לא מאמין בזה, או דוגמה שראיתי פעם, אולי הרב נקצה זה באיזה מקום, שאנשים שהם כאילו יותר טבעיים, יותר ירוקים, אבל הם לא כותבים את דברים על פפירוסים, הם צריכים את זה במייל שיושב על נאסא או על לא יודע נאסא, אבל כאילו אי אפשר משהו טהור לגמרי בלי זה. אז יש, אז האמונה הזאת היא מובלעת, אדם שיש בו זעם מוסרי על עוולות, אז הוא מאמין בתוקף מוסר שהוא מעל העולם, אז הוא מאמין באלוהים, גם אם הוא צעק שלא.
לא, אז אתה יכול להיות, יש פה... הוא זוהם
מוסרית, הוא חושב שזה דבר
אמיתי. בפועל הוא עושה גם דברים לא
מוסרים. לא
הבנתי. בצד שני הוא גם עושה
בפועל דברים לא מוסרים. בסדר, זה שאלה אחרת. עצם זה שיש בו הכרה או תודעה שאומרת, תשמע, אדם שאונס, גונב, רוצח, הוא לא רק לא לטעמי, הוא לא בסדר, והוא מגיע לו עונשים וכל מה שצריך, אז... אדם שאומר את זה, ושמזדעק מזה, ושנלחם בזה, אז הוא מראה שזה לא כמו תעברי כזה, זה משהו אחר, אז הוא בעצם הוכיח על עצמו שמאמין שיש קיום מוסרי נבדל מהעולם. לא תלוי חברה, לא תלוי אנשים, מעל ומעבר, לכל דבר אחר. אז יכול לצעוק שאין אלוהים, אבל זה לא יושב, זה לא קורא מתאים. מי שיהיה לי אין מוסר, אז עליו אין קושי. אבל מי שיהיה לי יש מוסר, אז הוא לא קורא מתאים. טוב, זה היה לגבי זה. מכל זה, מה, לאן אנחנו מגיעים? יש לי רוצה להגיד אחרי כל זה. נקודה אחת, שכל מה שאמרנו עכשיו זה הקדמה חשובה וראויה, כמובן, למה שבעצם נדבר שבוע הבא, שזה נחזור שוב לטיעונים של המסורת, קבלת התורה והכל. למה? כי אז הדיונים בתוך חש של המסורת, והם המדייק, או הממציא, או הם את הקונספירציה וכו', הרקע הוא שיש כמה וכמה טענות מאוד אינטואיטיביות, מאוד הגיוניות לכל אדם, שמחזקות ומחמלות לכיוון של להגיד שיש אלוהים שברא, שתכנן, שהתאים, דאג, שתהיה התאמה בין הכלים שלנו לבין העולם וכו'. יש הרבה טיעונים שתורפים לשם, ממילא הסף ההוכחה נדרש כדי להגיע לסתב הבא של להגיד תורה מהשמיים והכל, הוא אחר לגמרי, כי זה לא משהו שבכן לא שמעת עליו, בכן לא חלמת עליו, פתאום מישהו מנפיץ לך. זה משהו שוואלה, ההוכחות הטהורות לקיומו הן די אינטואיטיביות לאנשים. ואז, תשמע, אני אגיד לך מי עשה את זה ומתי הייתה הטעות וכולי, אבל תשובה זה כבר, זה סיפור אחר לגמרי, כמו במשל של מלך הודו בבקוזרי, אחרי שאדם חי, יש לו איזושהי ראיות כלליות על משהו, אז הסף ההוכחה הזה מזכרת לגמרי בשביל כל השאר. כי הכל הגיוני, הכל סביר, אתה יודע?
כמו הייתה לנו התגלות.
נכון, אבל אני אומר, אבל כאשר נבחנת את ההתגלות, אז הסף הנדרש הוא אחרת לגמרי. אדם שיגיד, תשמע, בחיים לא שמעתי דוגמה של הצלומאות. זה אחד האתאיסטים שלפני כמה וכמה שנים, הוא אמר, האם אתה מאמין במפלצת הספגטי המעופפת, הבלתי נראית, שהיא נמצאת חוץ לכדור הארץ, ולא רואים אותה, לא שומעים אותה, אבל היא... האם אתה מאמין בזה? אז מי אפשר להגיד לא. אז אתה, האם אפשר לקרוא לך ספגטי, כמו אתה מתנגד לזה, כאילו... לא, זה בכלל לא מעלה את דעתך, זה בכלל לא רלוונטי. לא כל דבר שאין לך פריחה למה הוא לא נכון, אתה חושב, אז אני מתנגד לזה, ואתה קוראים לשמות ועניינים. לא, אתה פשוט, אתה לא מעלה את דעתך, וזהו, אתה משאיר את זה שם, אתה לא נותן לזה איזשהו מקום. במקרה שלנו זה לא המצב. זה דבר שההיגיון מורה, עליו, האינטואיציה הפשוטה של רוב אנשים מדריכה לשם, של סיבתיות, של מה גרם למה, ואיך זה מתנהלים, ותכנון. בסוף זה הכל בראש שלנו, אבל זה מה שיש לנו. והראש שלנו, ההיגיון שלנו מובנה ומפנה אנשים לכיוון המחשבה שיש אלוהים. ואז כל השאלה היא, טוב, אחרי שכל זה סביר, בסדר, זה בדבר ההתגלות. אבל הרב הוכחה הוא כבר אחר לגמרי, מאשר לשפסות לך משהו שמחם לא ילט על דעתך, הוא עוזר לך לגמרי. בסדר? אז זה נקודה אחת, שזו הקדמה החשובה לשבוע הבא. נקודה נוספת היא שמתוך מה שאמרנו עכשיו, אפשר להגיד שיש צד מסוים שהאמונה היא טבעית. מאיזה מכנה היא טבעית? בסוף כל הטבעים האלה שאמרנו, אז ההיגיון בהם הוא גם אינטואיטיבי. אז מה זה מוכיח? זה אומר שככה אנחנו חושבים. במובן הזה, זה מאוד טבעי. כלומר, ישאל השואל, מי אמר? מי אמר שיש סיבתיות? על השאלה הזאת אין לי תשובה, כי אני לא מכיר את עצמי או את העולם מבלי המערכת הלוגית הקיימת. אז מי שישאל על זה עצמו, אין מושג. לא יודע, יכול להיות שהכל היה הפוך, אולי. בפועל אנחנו מובנים ככה, זה טבעי בנו, זה מובן מאליו, ההתנהלות שלנו היא כזאת שהיא כן מפנה לכיוון הזה. של כל הנוח הזה שאמרנו, של הסיבתיות, של דבר שהתחדש, אז מישהו הביא אותו, מישהו דאג לו, דבר שמדויק, מישהו דייק אותו, מישהו חווה אותו וכו'. כל הדברים האלה הם כן מאוד טבעיים לאדם. ולכן לפעמים יש דיבור כזה שאומרים, הוא אומר שהאמונה היא לא שכל ולא רגש, ולא טבעי וכו' וכו'. לפעמים אומרים את זה בהקשר של, ולכן טיעונים שכליים זה לא זה. זה לא זה, משהו אחר. זה לא מדויק, זה לא אומר שזה לא זה, זה אומר שזה לא רק זה. אולי לא רק שכה ולא רק, אין בעיה, זה נכון. אבל זה גם, זה לא...
דווקא מפורש שאנחנו חושבים על הצורך של השכל והדבר הזה.
אני אדבר עכשיו על מידת הראייה או מקום אחר? כי יש כמה פשוט כאלה מידת הראייה, על אמונה.
מאמרדור, כן.
מאמרדור, יפה, הפוך שתראה לי. במידות הראי יש כמה וכמה, כמובן גם באורות האמונה, אבל זה לא הבאתי, אבל צריך שם פעם לעשות שקיעה שם.
יש עוד
אמונה? כן. מידות
האמונה, מידות
האמונה. אורות האמונה, בדיוק, זה לא שאלה בפיודה, זה היה לך יותר מאוחרת, אבל כן, יש אורות האמונה. מה השם הרב? בקיצור, יש אורות.
עוד דרך לסדר בית הכתבים של הרב קוק.
כן, נכון. אז יש אורות האמונה. ולכן
כאילו... משה גורביץ.
מעולה.
גורביץ.
אז כאילו אותה הנחה שכאילו הבנה שכלית היא צרה, היא כאילו בתחרות עם האמונה, זה לא נכון. זה לא הדבר נכון. בנצרות זה כן, יש להם דבר כזה שאוהבים אבסורדים, ודווקא זה... אבל בעם ישראל זה... זה לא זה, האמונה היא לא רק זה, גם מעבר וכו' וכו', וכמו שאמרנו, היא טבעית לאדם, היא בנויה בכל דבר. בעצם אותו שורש, וזה מי שראה את הקטע של פני הלכה החדש, זה מופיע שם, לפחות במשפט. אין לי מסתובב, אנחנו מחשבים, אני לא יודע איפה. טוב, אני במקרה ראיתי, אז אולי גם אתם. אז כאילו, אז כשמדייקים, אז אמונה בעצם זה הכל. במובן הזה שכאילו, כל דבר שאתה סומך עליו, זה אותו ניצן, כי... שכלית, פילוסופית תאורה, אין הצדקה להסיק מפרטים על פרטים בהמשך, להסיק מפרטים כלל. אחת הדוגמאות שלי בספר, אם אדם עושה ניסוי פיזי באיזה תחום, והוא מגלה שהתוצאות שלו, כשאתה שם אחד, אז הכוח הוא אחד, שם שתיים הוא שתיים, שלוש שלוש. אז אתה מניח שמה העיקרון? שהוא קו, שהוא ביניהם. מי אמר לך? אולי הקו הוא משהו כזה, כן, שהוא משהו אחר. נכון, אבל יש את ה... כלומר, אין הצדקה פילוסופית לזה, אבל אנחנו לא גם נדרשים לזה. בפועל, את חיינו אנחנו מנהלים ככה, מתוך אמון שזה עובד. אז האמונה הזאת, במובן הזה, היא אכן מאוד טבעית לאדם. אני חושב שכן צריכה ברור ליישב אותה, לראות איפה היא יושבת, אבל בסך הכל זה כן משהו טבעי לאדם. ושוב, זה לא אומר שזה הכל, הטבעים זה לא הכל, אבל זה כן חלק מזה. מקווה שזה תרם, הסקירה הזאת עם החדודים שבה. אני אשמח מישהו שלא זה להגיד, או עכשיו, או במשך השבוע, כאילו, לשלוח לו בזה, זה מעולה, או קושייה, או מקור וזה, אני אשמח לראות ולשמוע. בסדר? עד כאן יש? רגע, אתה מכבה את המחשב שלנו?